לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. שבוע גשום, שבוע של ברכה, ברוך השם. אחרי 50 שנה אמרו לנו שלא הייתה כזו בצורת, פתאום ככה באמצע החורף כזו הפסקה. לנו, מה אכפת לנו? אנחנו לא צריכים להפעיל את הווישרים, אבל חקלאים זרעו, מחכים שיצמח. אז הנה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שפע, שיתן לנו הרבה 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 ברכה. מישהו אפילו שלח לי איזושהי גמרה במסכת תענית, דף וב, אני חושב, שאם יש שנה שחודש טבת הוא קצת ככה לא בסדר, אז חודש שבט לא רק שהוא ישלים את מה שלא היה בסדר, אלא הוא יכניס בכפל כפליים. אז הנה, בעזרת השם, הקורונה כבר מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה, ברוך השם. גשם, ברכה, הצלחה, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. ובשבוע הזה אנחנו נקרא בעזרת השם בבית הכנסת פרשת בו. בפרשת בו יש נורא מאוד, סליחה, לא נורא, נורא זה מילה שלילית, לא שלילית, מפחיד. מאוד הרבה דברים מרתקים ומעניינים. אנחנו תמיד אוהבים לחזור עליה, לפחות באופן חלקי, קצת בתקופה של פסח. אני ברשותכם רוצה השבוע לשים אצבע על המילה הראשונה, בו. ציווי, בו, התקרב. אז ככה, כולם יודעים שבו מרכיב את האותיות ב' וא', ביחד שלוש. ואכן, שלוש מכות יש בפרשת בו, אבל זה בסדר, זה מופיע במעיינה של תורה, אני חושב. רמז חמוד. אני רוצה לקחת את הב' והאלף, עוד פסיעה קדימה ברשותכם. ב' זה שניים, כמו שאנחנו יודעים, וא' זה אחד. יש לנו כאן בפרשת בו גם את היחיד וגם את הרבים. את השילוב. את השילוב הנכון של יחיד ורבים. הבודד בתוך הקבוצה. כאן, רבותיי, השבוע בפרשת בו אנחנו הולכים, תקשיבו טוב, לבנות מדינה. לקח הקדוש ברוך הוא עבדים, לא סתם עבדים, דורות של עבדים. זה לא פשוט, זה לא יאומן. דוד המלך אומר, כי אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסיריי. אתה לא צריך אפילו לקשור אותי במוסרות, מכיוון שאני בן של עמתך, אני נולדתי עבד. מי שנולד עבד זה מנטליות אחרת. נתן לכם אולי דוגמה. ודאי וודאי שליהודים באושוויץ היה מאוד 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 גרוע. ההורים שלי היו שם, סיפרו סיפורים. ובכל אופן, חז"ל אומרים שהאב הראשוני לכל הצרות שבעולם, זה היה גלות מצרים. ואני שואל אתכם, באמת רבותיי, אני לא הייתי במצרים וגם לא הייתי באושוויץ, אבל האם במצרים היה ליהודים יותר גרוע מאשר באושוויץ? יכול להיות. פרעה המשוגע הזה הרג 150 ילדים בבוקר, התרחץ בדם שלהם בעוד 150 ילדים בלילה. בקיצור, דברים מזעזעים היו נוראים. אבל בכל אופן, כשבני ישראל יצאו ממצרים, היה להם קצת קשה במדבר, אז הם אמרו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים. אני לא מאמין, רבותיי, שיש יהודי אחד בכל העולם שיחשוב על איזושהי נוסטלגיה, זכרנו את המרק הדלוח שאכלנו באושוויץ. אין כזה דבר, לא יכול להיות. אני שמעתי מאיזה ניצול שואה זקן, שהוא אמר, לא היה בעולם אף פעם ליהודים כל כך הרבה צרות כמו שהיה בגרמניה, באירופה, בדור האחרון. אני הייתי שם. לא היה. בית חרושת שלם של סטנים. ובכל אופן, חז"ל אומרים שהאבא, האמא, האם של כל הצרות, זה היה גלות מצרים. הסיבה פשוטה, האורך של הגלות. אושוויץ היה נורא 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 קשה. אבל תקופה קטנה, אני לא יודע כמה, שתלוי למי, לפולנים היה 5 שנים, להונגרים הייתה רק שנה, זו תקופה כזו שכולם זכרו כמה טוב היה בבית לפני כן, הייתה אמא נותנת בלילה נשיקה, הולכים לישון, אחר כך היה אושוויץ, נגמר עם מחשימם וזכרם מהגרמנים, חזרנו בחזרה להתאושש, היה לאיפה לחזור, היה אופק רוורס, אופק מקדימה, מאחורנית, כלומר, ידעו לאיפה ללכת, מה לעשות, זה לא היה במצרים. נכון שהגלות, אנחנו יודעים שהגלות של מצרים הייתה 400 שנה, 410, בכל אופן 210 שנים היו במצרים, מתוכם היה 96 שנים של עבודת פרך, בלי זכויות, נגיסות, מכות, צרות, מבוקר עד ערב, מבוקר... רבותיי, אתם יודעים מה זה 96 שנים? זה 4 דורות. 4 דורות, נכון, הייתה משפחה, במצרים הייתה משפחה, וזה לא היה באושוויץ. באושוויץ הפרידו, רק גברים היו שם, ורק נשים שם. במצרים הייתה משפחה. בן אדם גמר יום עבודה עם מלא מלא חתיכות גדולות, בשר מקולפות מהגב, מהמגלבים שקיבל, אבל הייתה לו אישה בבית, היה לו מי לספר את הצרות שלו. הייתה גם תקופה שהלווים הצליחו לסדר להם גם חופש בשבת. היה רע, רע, רע בכל, 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 בכל עמת מידה, אבל היה גם משהו נורמלי, טיפה בקצה של החושך. וזה לא היה באושוויץ, וזה לא היה בתקופות אחרות. בכל אופן, חז"ל אומרים שזה אב, אם, כל הצרות, אז הסיבה, מה שאני חושב, בכל אופן, יש עוד סיבות, מה שאני מספיק לדרשה של היום כאן, זה בגלל האורך. האורך של הגלות. לא היה, זה, פיתחת למוסרי, אני עבדך, בין עמתך. אני לא עבד שגנבו אותי מהחופש, ויש לי לאיפה לחזור. אני מתגעגע למה שאני יודע שיש איזשהו אור מאחורי החושך שאני נמצא בו. אין שום אור. נולדתי בחושך ואני אמות בחושך. הילדים שלי נולדו בחושך, ימותו בחושך. וזה ככה דור, דור, דור. עד כדי כך שחזל אומרים, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, שאם אבותינו לא היו, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו היינו עבדים לפרעה. מה פורש אנו ובנינו? ובני בנינו, היינו עבדים, למה לא אפשר להשתחרר? גם הקושים באמריקה השתחררו בסוף. לא יכול להיות שתהיה איזושהי מלחמה, והמצרים התמוטטו, אפילו סתם איזה קורונה או איזה רעידת אדמה. אלף סיבות יכול להיות שפתאום הממשלה המצרית תתמוטט, והיהודים יברחו. שהממשלה המצרית תתמוטט זה יכול להיות. כל ההיסטוריה מלאה עליות וירידות, ודאי שיכול להיות. אבל שהיהודים יברחו, רבותיי, מה אתם חושבים אם יש לי בחצר חמור? ופתאום הגדר נשברה והחמור ברח. אז הוא פתאום יעמוד על שתי רגליים ויקח עניבה וחליפה וג'יימס בונד וילך להיות עורך דין? לא, הוא יישאר חמור, למה? כי הוא חמור. אז זה לא חשוב מי יהיה האדון שלו. אני הצליח לברוח, אז יש לו אדון אחר, הוא חמור. עבד, במנטליות של פעם, שעבדים זה, עבדים זה היה דבר לגיטימי, עבדות זה הדבר הכי לגיטימי, עבד לא משתחרר, עבד נשאר עבד, לא למצרים, אז לגלגמש, לא לגלגמש, אז לתחפנחס, למדיין, לא עבד. כדי לקחת אנשים שנולדו עבדים, ואבא שלהם נולד עבד, וסבא שלהם נולד עבד, ולעשות מהם בני חורין, זה לא לתת לו שטר שחרור ביד, אינגלה, אתה משוחרר, אני משוחרר, לאיפה אני אלך? תשחרר חמור, נראה מה הוא יעשה. מה הוא יעשה? ילך לפתוח חשבון בנק, להתחיל לעשות, מה, 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 מה הוא יעשה? הוא חמור, הוא חייב בעל הבית, שיביא לו אוכל, שידוג לו, שיסן לו, שיתן לו, שיעשה לו. איי ואי ואי ואי, הלך כאן עכשיו הקדוש ברוך הוא ביחד עם משה רבנו, ובנה, ואני רוצה לקרוא כמה פסוקים משם, בנה את מדינת היהודים. ואני בכוונה מדגיש את המילים מדינת היהודים, מכיוון שרבי שמשון רפאל הירש, זיכרונו לברכה, כתב פירוש יפה על החומש, הוא כתב עוד כמה ספרים, ישורון ועוד פירוש על התנך, בחומש שבות, בפרשת בו, הוא קצת מרחיב את הרעיון איך בונים מדינה. ולמי שיודע טיפה היסטוריה, בערך 50 שנה אחר כך, בתף ריש נון וב, הודפס לראשונה הבשורה המשמחת של תיאודור בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים. תוכנית גדולה איך לבנות את מדינת היהודים. רבותיי, את מדינת היהודים של הרצל לא למדתי ביסודיות, אבל קראתי אותה פעם מזמן, לפני אולי 40 שנים, אולי אפילו יותר. עוד הייתי בחור, אני חושב, קראתי. זה ספר שקל להשיג אותו, אני חושב שאפילו בהרבה בתי ספר מחלקים אותו ביום עצמאות בחינם. אולי הם כבר לא, בכל אופן פעם, כשאני הייתי ילד. ועכשיו מי שקורא את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, כפי שמסביר אותה רבי שמשון רפאל הירש, צריך לגשת אל הרצל ולשאול אותו, תגיד לי, הרי אתה ידעת הגרמנית. הפירוש הראשון המקורי של רבי שמשון רפאל הירש על התורה היה בגרמנית. והוא הודפס 40 שנה לפני כן. למה לא הסתכלת מה כתוב שם? יש שם תוכנית כל כך ריאלית, הרבה יותר משלך. קודם כל, שם בתוכנית היהודים של משה רבנו, רבותיי, מתואר נורא נורא בהרחבה, הזכות של הפרט, לא של הכלל. אין כאן משהו המוני. אנחנו מדינה, עם, לאום, אין כאלה מילים יפות. יש תאים בודדים. כל בן אדם הוא תא. אם התאים הבודדים יהיו בריאים, אז העם יהיה בריא. אין כזה דבר עם עם אידיאלים, לא, וצועק, הגביע הוא שלנו ושם, וכל אחד ואחד, אין לו בית, אין משפחה, רכוב בפנים, מלא מרירות. זה לא יכול להיות. כל דבר גדול ויפה חייב להתחיל מהמיקרוסקופיה הקטן, מהתאים הבודדים, מזה בונים את העם. על כך הוא מרחיב יותר, אני רוצה בעזרת השם להמשיך בהלאה, לראות את זה, אבל עוד לפני כן צריך לגעת בכמה נקודות. בכל אופן, הבה ונזכור, פרשת בו, זה פרשה שאנחנו הופכים להיות עם. מה היה עד פרשת בו? היינו משפחה. מה ההבדל בין עם למשפחה? או, איזה הבדל גדול. מה קורה בעם כשהמלך מת? אז ככה אנחנו מכירים את הפתגם, מת המלך, יחי המלך החדש. קם מלך חדש, עם העקרונות של הישן, או משנה אותם, או לא חשוב, והעסק ממשיך. מה קורה במשפחה כשמת האבא? המשפחה מתפוררת. כמובן, אם האבא מת ומשאיר ילדים קטנים, אז האמא משתדלת לעשות את התפקיד של האבא, אבל כשאבא זקן, מת. אז די, גמרנו, נגמר. הבה ניתן לכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת מהתנך, ודוגמה אחת מהחיים שלנו הפרטיים. מהתנך כתוב כך, האחים של יוסף הגיעו למצרים, ויוסף קלקל אותם, בחף, לחלקל, חלקל אותם במזון, באוכל, נתן להם את ארץ גושן, עשה להם כבוד מלכים. ויעקב קרא לכולם, בירך אותם ונפטר, זיכרונו לברכה. אבל כתוב, אל תפחדו, כתוב על יעקב שהוא לא מת. בכל אופן, כתוב ככה, תקשיבו טוב, פסוק, ואנחנו קראנו אותו בפרשת ויחי. לפני שלושה שבועות, ויראו, עם עין, לראות בעיניים, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויראו, הם פחדו, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, עכשיו יוסף יגמור איתנו חשבון על אשר מחרנו אותו. והם באו והתחננו וביקשו, אביך ציווה לפני מותו, הם שיקרו, אביו לא ציווה, אבל הם, הוא כתוב שמותר לשנות מפני דרכי שלום, אז הם שיקרו, אביך ציווה לפני מותו, אנא, סנה את חטא אחיך ואת פשעם, אנחנו לא היינו בסדר, מבקשים אלף פעמים סליחה. יוסף בכה, והוא אומר, תחת אלוקים אנוכי, חס ושלום, אתם חושדים בי שיש לי עליכם משהו רע בלב, חס וחלילה, חס ושלום. בכל אופן, למה הם חשבו? למה הם חשבו ככה? כי אבא נפטר. ברגע שאבא נפטר, אז הדבק שמאחד את כל המשפחה, התפורר. עכשיו, כל אחד, נכון, בני דודים שניים, עוד מזמינים, זוכרים, נוסטלגיה, סיפורים, נפגשים במקרה באוטובוס באיזשהו מקום, או בהזכרה של איזה סבא ישן, אם הסבתא עוד חיה ויש מי שיזמין אותם, ומסתכל על השעון, למה הם לא הגיעו בזמן. אבל, מתפורר. מתפורר, מה אפשר לעשות? ככה החיים. יעקב אבינו, אם הוא היה חי, בקיצור, עכשיו אמרתי לכם, זה דוגמה מהתנך, יש לי גם דוגמה מהמציאות שלנו. ההורים שלי, זיכרונם לברכה, חיו, אז אנחנו באנו כל פעם בשבתות פחות, פה ושמה, לפעמים אני באתי, לפעמים אחותי אחת, לפעמים אחותי שנייה, אבל בחגים נפגשנו, גם בפסח וגם בסוכות. נפגשנו, אם לא לליל סדר, כולם ביחד, כי בכל אופן, בלי הנרה בן פורת יוסף, אז במשך החול המועד נפגשנו. ובמקום מיני שמחות, אני יודע, עשינו, נפגשנו. ההורים נפטרו, אז בשלושה, בשבעה, בשלושים, בשנה, ביורצייטים, אבל לאט לאט זה מתפורר, כבר ברוך השם, אני לא צעיר, אחיותיי לא צעירות. אז אחותי פעם אמרה לי, אתה יודע, מכיוון שאנחנו נפרדו דרכנו, אני גר בקריית ספר, אחותי אחת גרה באשדוד, השנייה גרה בחיפה, אחר כל אחד קשור לקבוצה אחרת, אני שייך לפה והם שייכים לשם, קיצור, כל אחד מצא את הדרך שלו. יש בינינו אהבה ואחווה ושלום וראות, בלי עין הרע ברוך השם משתבח שמו, אבל כל אחד בכיוון שלו. אז אחותי אמרה לי פעם ככה בכאב, אתה יודע, אם נכד שלך נוסע באוטובוס קו 400 לירושלים, ונכד שלי גם הוא נוסע בקו 400 לירושלים, והם יושבים אחד ליד השני באוטובוס, אתה יודע שהם לא יכירו אחד את השני? הם לא ידעו אפילו שיש להם סבא רבא משותף שם בשמיים? סבא רבא רבא. נכד, כן, סבא רבא. אחותי אמרה לי את זה בכאב. ומכיוון שאני יותר ציני, אז אמרתי, נו, אז מה? אז לא, אז מה יש? אז מה? כי אני כבר הכרתי את הוירוע אחי יוסף, כי... אז הסברתי, נראיתי למה שכתוב שם בתורה, וירוע אחי יוסף כמת אביהם, גמרנו, מתפורר, מה אפשר לעשות? לא, אסור שזה יקרה, אנחנו צריכים לעשות איזו אסיפה, התחילה להסביר לי. שאלתי אותה, ובדור הבא מה יהיה? שבעוד שלושה דורות, תעשי אסיפה של 14,000 אנשים, הלוואי, אמן, ברוך השם, כן ירבו? אין מה לעשות, זה מתפורר, זה משפחה. כל אחד הולך לכיוון אחר, אחד נהיה חסיד, אחד נהיה ליטאי, ואחד נהיה כזה, ואחד נהיה כיפה שחורה, ואחד נהיה כיפה כזאת, ואחד נהיה שטריימל, ואחד נהיה עם וייסי זוקן, ואחד נהיה עם שוורצי זוקן, ואחד נהיה כזה, כל אחד עם משהו אחר. בסדר, לבריאות. אבל זה לא חשוב אם זה וייסי זוקן או שוורצי זוקן, תרגום לעברית, וייסי זה לבן, זוקן זה גרביים, גרביים לבנות או גרביים שחורות, מעל המכנסיים, מתחת המכנסיים, שטריימל כזה, סרט בצד ימין, סרט בצד שמאל, שום דבר לא משנה, עם. אנחנו כולנו עם של אותו המלך. מלך מגבש את העם למרות השינוי בתפיסת עולם, במנטליות, בגישה, בהכל. זה לא חשוב. אנחנו אזרחים של העם, בהצבעה, לכל אחד יש דף להכניס בקלפי. וגם במדינה לא דמוקרטית. המלך שולט על כולם בשווה. בין אם הם שייכים למפלגה שלו, בין אם המלך חסיד והעם ליטאי או להפך, לא חשוב. תמיד עם מגובש דור אחרי דור. משפחה מתפוררת. אז עד מצרים היינו משפחה. משפחה נהדרת. אבל זה, כמה זמן זה יכול להחזיק? כשיש 6 מיליון אזרחים, זה כבר לא משפחה. איך הפכנו להיות עם? בשביל זה צריך קור היתוך. אי אפשר פתאום לבוא לבני משפחה, לתת לכל אחד איזה פנקס, סמל, ולהגיד, כולנו נכדים של סבתא המשוררת זה. ואנחנו נלך ביחד עם החולצות, עם הצבע הזה. זה יחזיק מעמד 5 דקות. ואם נעשה לכל הנכדים של הסבתא המשוררת הזאת ערב, ונשאיר את השירים שלה, וניתן ארוחת ערב טובה, ונביא אפילו איזה דמגוג, לא דמגוג, חס ושלום, מישהו באמת רציני, דרשן, שייתן הרצאה כמה סבתא חכמה ויפה וטובה הייתה לנו, וכולם ישוויצו איתה, רבותיי, זה יחזיק מעמד לא שבועיים, 5 דקות. איך אנחנו נהפוך להיות עם? איך היהודים הפכו להיות עם? וזה עם באמת, זה עם אחרי 2000 שנה. אמר פעם נפוליון, שהוא נורא מתפלא, איך זה? שני אחים, כבר סיפרתי את זה כאן כמה פעמים בשידור, שני אחים מרוסיה היגרו, אחד עבר לשוויץ, אחד עבר לצורפת, והם התגייסו במלחמה שיש לנו נגד אנגליה. אז השוויצרים הלכו לצד האנגלי, ואנחנו בצד הצורפתי, הם נפגשו משני עברי קו האש, כי הוא היגרו מרוסיה. שני אחים נולדו אצל אבא, אותה אמא, אכלו אותו מליגה, שתו אותו וודקה, הכל אותו דבר. מדברים אותה שפה, אבל אותו גייסו לצבא הצרפתי, אותו גייסו לצבא האנגלי. בצבא הצרפתי סיפרו שאנגלי טוב זה אנגלי מת, בצבא האנגלי סיפרו שצרפתי טוב זה צרפתי מת, נתנו להם שטיפת מוח, עכשיו נותנים רובים ואש, יורים. החייל הרוסי בצבא הצרפתי יורה לצד השני על אח שלו. למה? כי הוא נאמן לדגל של הצבא שלו. אמר נפוליון, אצל היהודים זה לא ככה. אפשר להיפגש משני עברי קו הגבול, יהודים שלא מכירים אחד את השני כבר 1,000 שנים. היהודי האנגלי יודע אנגלית יותר טוב מהגוי האנגלי. הוא לא יודע עברית, רק אנגלית. היהודי הצרפתי יודע צרפתית יותר טוב מהגוי הצרפתי. הוא צרפתי יותר מהצרפתים. ושניהם, והצרפתי הזה הוא כבר מפקד בצבא הצרפתי, לא סתם איזה אחד מגויס בקושי טירון. מפקד כבר. והוא מקבל פקודה אש, והוא שומע מעבר לקו הגבול שמע ישראל, הוא מפר פקודה ולא יורה. למה? הוא לא יורה ביהודי. מה יש לך? 1,000 שנים הפרידו ביניכם. שום דבר לא יפריד בין יהודי. גם לא 1,000,000 שנה ולא 1,000,000,000 שנים. למה? כי יהודי זה לא משפחה. יהודי זה עם. עם ממשיך מדור לדור. איפה זה התבשל? איפה זה התבשל? איפה זה התבשל? והנה עובדה שמדינת היהודים של הרצל לא הצליחה. זה לא מבושל. לא מבושל. נכון שאנחנו אזרחים באותה מדינה וכולנו רוצים ביטחון וכולם רוצים הצלחה וכולם רוצים כן וכולם רוצים לא וכולם רוצים חיזונים נגד קורונה, הכל ברוך השם, אנחנו עם מצוין, עם נהדר, אבל עם שמוכן למות למען האידיאלים שלו, לא למען, למען הארץ גם כן, אבל את התורה אנחנו לא קיבלנו בארץ ישראל, ואת הגיבוש שלנו גם לא קיבלנו בארץ ישראל, וכאן אם כן אנחנו עכשיו נגיע אל הפתיחה, לא נספיק הרבה, כי אולי אני לא יודע, מותר לספר בשורות לא טובות מיד במוצאי שבת, אבל אני לא יודע, זה בשורה כן טובה, שהשבת נהיית ארוכה זה בשורה טובה, לא? יום שישי ארוך, אפשר להספיק יותר להכין, והשבת יותר ארוכה, זה אפשר יותר הרבה ללמוד, יותר הרבה לישון, הכל אפשר יותר טוב בשבת ארוכה, אבל המוצאי שבת היא קצרה. ועכשיו משבוע לשבוע, משבוע לשבוע, השיעור שלי יהיה יותר קצר בעוד 5 דקות. גוזרים כל שבוע 5 דקות, אז מה אני אעשה? ובדיוק בפרשת בו קוצרים. אתם יודעים מה זה, מה שיש בפרשת בו? כל הגדה של פסח, ועוד לפני הגדה של פסח, אבל זה מה יש. אז אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, בו זה ב', 2, וא', זה 2 שמורכבים מ-1. 1 בודד, מזה נהיה 2 משפחה, אחר כך זה כבר ממשיך, בו אל פרו, ועכשיו תקשיבו טוב. מה היה התפקיד של כל המכות? לכאורה, ללמד את פרעו, נכון? שפרעו ידע. מה פתאום? פרעו? את פרעו אנחנו מתכננים להוביל עד ים סוף, ושם כשהתהומות נבקעים, ומשני הצדדים של המעבר יש הררים ענקיים של מים, אני יודע איזה גובה, 3,000 קילומטר, עד מעל האטמוספירה. וכשהוא בפנים, פח, כל זה מתכסה בבת אחת. צללו כעופרת במים אדירים. מי זה אדירים? אז המשנה ברורה מביא דעה שכמונה למצרים. ולכן צריך לעשות פסיק. לא צללו כעופרת במים אדירים, לא המים הם אדירים, אלא האדירים זה המצרים. אז צללו כעופרת במים אדירים. האדירים צללו כעופרת. אוקיי. בכל אופן, התוכנית לא הייתה ללמד את פרעו. מה אתם חושבים באותה? הנה פרשת השבוע היה לנו הרבה. ארבה, אנחנו אומרים באשכנזית, אשכנזית אומרים הכל במילעיל, ארבה. היה מכת ארבה. האם החרגולים הגיעו למצרים על מנת ללמוד משהו על אודות הקדוש ברוך הוא, ידוע נטויה? מה פתאום? החרגולים הגיעו למצרים כי הכנפיים שלהם עופפו אותם למצרים. מה הם יודעים מהחיים שלהם? הם לא יודעים כלום, הם גם לא יודעים שהם לא יודעים. הם לא יודעים, חרגולים. ארבה. גם פרעה רבותיי הוא חרגול. הוא לא יודע כלום. המרגלים, כשהם באו לארץ ישראל, נראה את זה בפרשת שלח, זה כבר בקיץ. השם הכתוב, אני בעינינו כחגבים. אנחנו הרגשנו את עצמנו כמו חרגולים, כמו איזה פרוי קטנים כאלה ליד משה רבנו. החרגולים לא יודעים כלום ומשה, וגם פרעה לא יודע כלום. אז מה היה המטרה של 10 מכות רך? עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. אז תדעו לכם רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא באמת היה רוצה לשחרר את בני ישראל ברגע אחד, אז מספיק מכת דם. לא צריך להפסיק אותה אחרי שבוע. היא יכולה לסחוב 3 חודשים. מי ממהר? בין כבר יכולה, ליהודים היה מים, ולמצרים אין מים. יום, יומיים, 3. כמה זמן אתה יכול לחיות בלי מים? והיהודים נותנים להם, מוכרים להם, נגמר, בסוף זה נגמר, ימות. אף אחד לא היה נשאר חי אם חודש או חודשיים לא היה מים במצרים. ומה אתם חושבים עם הצפרדים? כן אפשר היה לשרוד יותר מכמה שבועות. נכנסו לתוך האוזניים, לתוך העיניים, לתוך האף. היו כל כך הרבה סוגים של צפרדים. זה היה שבוע שעבר, דיברנו על זה. רבותיי, יש במקורות הנילוס, למעלה, 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 באפריקה, עמוק עמוק בתוך דרום, יש סוג צפרדים ענקים כמו חתולים. הם לא מגיעים יותר למטה, מכיוון שיותר למטה המים כבר מזוהמים. וזה זן של צפרדע מאוד 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 רגיש. במים לא נקיים לגמרי, הם לא מצליחים לשרוד. אז כל אלה שזורמים, הביצים שלהם שזורמים הלאה למטה בנחל, במקורות של איך קוראים לו שם, של הנילוס, הם מתים. אבל בזמן יציאת מצרים, סליחה, בזמן מצרים, הם כן היו הענקים האלה. אתם יודעים מה זה וקפצו במיליונים. חתול עומד על השולחן וקופץ על מישהו שהוא לא מוכן. אם הוא מוכן, אז הוא שם ככה קונטרול, רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה, ועומד עם שיווי משקל. אבל לא מוכן, עומד ומדע מה, מקלף את הפוחי אדמה, פתאום קופץ עליו חתול גדול. הוא נופל. מיליארד חתולים כאלה הגיעו למצרים. על כל בן אדם היו 20 כאלה צפרדעים ענקיים. ויש גם זן של צפרדים נורא קטנים, נורא קטנים, אילנית, אילנטית. קטנים, יכולים להיכנס באוזן, באף. עוד מיליון כאלה, 500 אילנטיטיות כאלה, על יד כל אחד. איפה לא נכנסו? בתוך המכנסיים, בתוך הנעליים, בתוך השרבולים, בתוך העיניים, בתוך האוזניים. איפה לא? כמה זמן אפשר להחזיק מעמד? אז הקדוש ברוך הוא אחרי שבוע עשה נס, וכבר דיברנו בשבוע שעבר שהנס לסלק את המכה הוא יותר גדול מאשר נס להביא את המכה. דיברנו את זה בקשר לקורונה, אבל זה נכון בקשר להכל. יש נס שהקורונה הגיעה, ויהיה נס עוד יותר גדול שהקורונה מתחילה ללכת, ברוך השם. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס מיוחד כפול בגודל כדי להעיף את הצפרדעים. תשאיר אותם! וככה על כל אחת ואחת מהמכות, הקדוש ברוך הוא רצה בכוונה שזה ילך לאט לאט. למה? זה כתוב בפרשת השבוע, אבל קחו בבקשה רגע קטן של הפסקה. למה נסחבו המכות כל כך בזמן עוד מכה ועוד מכה? אז ההסבר הפשוט הוא, כדי שנראה כמה זוויות אפשר להעניש את החוטא? שחוטא לא ישחק ראש קטן, כמו שפרו אמר. הרי הקדוש ברוך הוא נשבע לנוח שיותר הוא לא יביא מבול, אז אני אזרוק את כל הילדים של היהודים ליאור, והוא לא יעניש אותי, כי הוא לא מעניש במים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, טיפש כמוך. קודם כל, אני לא מעניש במים, גם בנחשים אני לא מעניש, וגם בצפרדעים אני לא מעניש. חוץ מזה, מותק שלי, אתה יודע מה? במים אני אעניש אותך. נכון? אני נשבעתי שאני לא אביא אף פעם מים על אנשים, אבל אני הבאתי עליך מים? שויטה, אתה הלכת בעצמך למים. אתה רצת עם המרכבות, רח, נכנסת לתוך הים. על זה לא הבטחתי שתקפוץ למים ולא תטבע? בחיים לא. בכל אופן, למה צריך 10 מכות? להראות את השליטה המוחלטת על הטבע ועל ההיסטוריה, כך כותב הרמב"ן בהרחבה, היו הרבה הרבה ניסים ביציאת מצרים, כדי שהתמונה תהיה סגורה ומסודרת לנצח נצחים, אבל אני רוצה לקרוא פסוק מילה מהתורה, תקשיבו טוב. התחלת הפסוקה, התחלת הפרשה, ויאמר, אנחנו כבר קראנו את זה היום במנחה, נכון? בצהריים. ויאמר השם אל משה, בוא, אמרנו ב' וא', בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, זה תוכנית. זה לא שהוא באמת כזה גיבור, לחטוף עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, הוא לא יכול. אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי לשים, להכניס את אותותיי אלה בקרבו, או מה המטרה? שהוא ילמד? לא, שאנחנו נלמד. למען תספר באוזני בנך ובין בנך, אתה, ליל סדר, תקנה שני ארגזים יין, שים את כולם על השולחן, תזמין את כל המשפחה, סבא, סבתא, דודים, אחים, אחיות, ותעשו ליל סדר, תספר. עם כל הככה, עם האפיקומן, שזה יהיה בגדול, למען תספר באוזני בנך, ובין בנך, את אשר התעללתי. מה זה התעללתי? או, פה רציתי לעצור, התעללתי. רבותיי, העברית הקלה, העברית העממית שלנו, חושבת שלהתעלל, הכוונה להציק סתם. ילד מושך לחתול בזנב, או שמורט, לאיזה ציפור בכלוב, לאיזה טוקי בכלוב, מורט לנוצה, אנחנו אומרים שהילד מתעלל. לא. יכול להיות שהוא עושה לא בסדר, הוא אכזרי. המילה להתעלל זה מלשון עולל, תינוק. תינוק זה משהו שמתקדם לקראת איזה משהו, כמו עלילה. מה זה עלילה? כשמישהו הולך אל השני בשקט, 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 נותן לו בקו ובורח. זאת לא עלילה. עלילה זה איזשהו סיפור בהמשכים. הוא הלך, נתן לו מכה, הוא נבהל, ברח, חזר, הגיע, נבע, מצא בבור, מצא שודדים, שם הוא מצא את כל המחבוא שלו, טק, 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 סיפור בהמשכים. למשך שנתיים הוא יכול לפרנס ירחון של שבת. זו עלילה. להתעלל, יש כאן תוכנית, זה גם עול. עול זה מסגרת. לוקחים שור, עושים לו עול, מכניסים אותו, ועם זה עכשיו קושרים אותו למחרשה. עול, מסגרת, עם תוכנית, מהלך, לאיזשהו כיוון. הקדוש ברוך הוא אומר, כל המכות האלה היו למען התעללתי במצרים. יש לי תוכנית. מה התוכנית? לא עבור המצרים, עבורכם היהודים. אתם פה עכשיו, מתוך מצרים, יוצאים בקומה זקופה. יוצאים גיבורים, יוצאים גדולים, יוצאים חשובים. ועל זה רבותיי יש לי הרבה 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 הרחבה, וכאן אנחנו עכשיו נגיע, ואומר השם אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים לאמור. מה הדגשה בארץ מצרים? החודש הזה לכם, פה עכשיו, החודש הזה לכם למי שזוכר, רש"י הראשון 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 על החומש, אמר רבי יצחק, לא היה לו להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, כלומר כאן בפרשת בו, פה זה מתחיל. מתחיל פה, איפה פה? אז התורה מדגישה בארץ מצרים. ברגע זה כאן אתם עכשיו מקבלים את ה... מתחיל השעון חול לזרום פנימה, להכניס אתכם למערכת חדשה של חיים, מערכת של יהודים. ואמר השם למשה ולאהרון, בארץ מצרים לאמור, דווקא בתוך החושך של מצרים, בתוך העבדות, הם עוד לא השתחררו, זה עוד היה לפני מכת בכורות. כאן עכשיו אתם רואים ירח קטן, 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 קטן. נכון, ביום לא רואים אותו, אבל בלילה הוא עושה אור. החרמש הדקיק הזה מטייל בלילה, זה אור רק של היהודים. הנוצרים סופרים לפי החמה, בלילה חושך, אין להם כלום בלילה. יש יום, בקיצור, אתם יש לכם פה את החרמש הדקיק הלבן הזה, המאיר הזה, זה בלילה, עד שבסופו של דבר נהיה באמצע החודש נהיה ירח גדול, וזה גאולה שלמה, וזה בקיצור, סיפורים ארוכים, כאן עכשיו בארץ מצרים זה מתחיל, ולא הספקתי להסביר הרבה על התוכנית הגדולה הזאת של איך בארץ מצרים בונים את האחד, קודם כל נותנים לו סמכויות, אתה שליח, משכו, קחו לכם, אתה לוקח בשביל כולם, אני עבד, נהיה פתאום בעל הבית, כן, אתה יכול להיות בעל הבית, לא רק אתה, גם אח שלך, חבר שלך, כל אחד יכול לקחת כבש עבור כולם, ולוקחים ואם ימעט הבית מיות מסה, אתם, ברוך השם, עשירים, יש לכם הרבה בשר, לא, 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 לא אוכלים לבד, מזמינים את השכן לאכול איתך, למה? כי השכן אין לו. העני צריך את העשיר? לא. צריך את הקדוש ברוך הוא. העשיר צריך את העני. העשיר לא יוכל לתת צדקה בלי העני. העשיר אין לו למי לתת, למי להשתתף אם אין עני. יש כאן מערכת של כל אחד לבד, וכל אחד לבד, מתארגנים ביחד, עושים מזה בית, עושים מזה משפחה, איך אמרנו בו, ב' וא', הב' הוא השניים, שהולך מתוך האחד, לאחד יש סמכויות, כל אחד ואחד יש סמכויות, את הסמכויות אנחנו מעצילים מזה על זה, גדלים, הופכים להיות עם, זה לא ביום אחד, לא ברגע אחד, אולי בשבוע הבא נמשיך, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת ניקח את זה חזק, ועוד השנה, עוד השנה, אנחנו לא רחוקים מפסח, כבר בחג הפסח, נקריב, פעם אחת היה כששאבו מים שלנו, מים שלנו שואבים יום לפני פסח, אתם יודעים, יום לפני ליל סדר, אחרי בדיקת חמץ הולכים לשאוב מים שלנו, ועם זה עושים למחרת, מצות מצווה, מצות לכבוד פסח, מצות של ערב פסח, זה מצוות, מצות מיוחדות. אז פעם אחת אצל הרבי מבלזה ראשון, הלכו למים שלנו, והייתה נורא התרגשות, נורא התלהבות, אז מישהו ככה נתן ככה בכזו קריאה בשמחה, בעזרת השם, בשנה הבאה אנחנו נעשה את זה בירושלים הבנויה. אמר לו הרבי, הלו, מה זה הקטנות אמונה הזו? למה בשנה הבאה? מחר נעשה קורבן פסח בירושלים הבנויה. הוא אמר את זה בבלז בגליציה. למה שנה הבאה? מחר. אז הנה רבותיי, מה פתאום נחכה עד ערב פסח עוד 3 חודשים? מחר, היום בלילה אנחנו שומעים את קריאת, תקיעת השופר, התעקה בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, ואני דחם בארץ מצרים, אין קורונה, אין כלום, כולנו עולים בהמוננו לירושלים, להקריב קורבן תודה, להתחיל להתאמן לקורבן פסח, עד פסח כבר נדע את פרשת בו בעל פה, ושיהיה לכולנו, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. שבוע טוב רבותיי, תקשיבו טוב. עבדכם הנאמן, אנוכי, חנוך, ישבתי הרבה שנים וכתבתי סדרה של ספרים יפהפייה, קולחת, ברורה, שיעורים בהגדות חז"ל. לא לילדים, למבוגרים, 22 כרכים, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, 22 כרכים גדולים, כל אחד בגודל A4, 28 סנטימטר, שני טורים, מנוקד, מפוסק, כתוב בעברית קולחת, ברורה, יפה, ממש ממש תענוג. אני מאוד ממליץ, וכל מי שאני מכיר ושמעתי ויודע ממליצים על הספרים האלה, מתי שיש לכם איזה חצי שעה, רבע שעה, במשך שנה או שנתיים עם סימניה, אתם יכולים לגמור את כל התלמוד הבבלי, את כל העין יעקב, את כל האגדות על התלמוד הבבלי, וקונים נכס, כל הדרשות של כל הרבנים, של כל הגיונים, של כל ההיסטוריה, כולם ממוקדים במה שחזל אומרים, מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב, כאן לקחתי את המקור, את הגמרא, ולא עשיתי עליה יותר מדי הרבה וורטים ודרשות, הסברתי. את הדרשות יעשה כל אחד לחוד, כל אחד לעצמו. יש סדרה של ספרים שיורים באגדות חז"ל, 22 כרכים. בסך הכל 33 שקלים כל ספר, 33 כפול 22 זה 700 שקלים. עוד 50 שקלים המשלוח, הספרים בדרך אליכם. זה יפה, זה מעניין, זה מרתק, זה גם מתאים לגברים, לנשים. לא הייתי אומר לילדים, אבל לנערים שאוהבים לקרוא, לנערות, מדי פעם עם איזה שזה קטע קשה, מסובך, אפשר לדלג, לא נורא, כי אני לא מאמין שאתה תדלג יותר מ3-4%. קטעים שלא אני מיינתי אותם, לקחתי קטע אחרי קטע מתוך העין יעקב. אפשר להתקשר, להשאיר הודעה, אני חוזר אליכם, ואני שולח, מגיע אליכם עם שליח עד הבית. זה גדול, זה כבד, זה כמעט 30 קילו, ב-750 שקלים, 700 הספרים, 50 המשלוח, יש לכם ברכה בבית, אור בבית, נהדר, טוב, לשבת, ליום חול, עם פיצוחים, בלי פיצוחים, ממש כיף, זה כיף, זה קל, זה קולח, זה כתוב בעברית קלה, כיף לקרוא את זה. אז מה שאתם צריכים לעשות, להרים טלפון ולהשאיר הודעה, את המספר טלפון, המספר טלפון אני שומע, וזהו, ואני שולח את הספרים, תתקשרו ל-08, זה אני ארים או אשתי תרים, 08, להשאיר הודעה, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, האור בבית. שיהיה שבוע טוב ומבורך, הצלחה רבה וכל טוב.